ברוכים הבאים לעונה השנייה של לומדים יין. לפני כמעט שנה הכנתי את הפרק האחרון מתוך סדרה של פרקים שסקרה את, נקרא לזה, הבסיס הרחב של עולם הגפן והיין. דברים כמו הכנת יין, שימור יין, התאמת יין לאוכל, הכרת הגפן, הכרם, תנאי הגידול, השפעות אקלים ואזורי היין המפורסמים ביותר מסביב לעולם. בעצם חומר שסבב סביב הרמה השלישית של בחינת ה-WSET. אז לדעתי אחד הדברים הכי בולטים בלמידה של נושא מסוים הוא שככל שאתה לומד יותר, כך אתה מבין שיש עוד יותר דברים שאתה לא יודע. דבר אחד בולט לדוגמה שהיה חסר לי זה תרבות היין בשאר העולם. היא לא תמיד מפותחת באותה רמה כמו במערב אירופה ושאר המדינות שהוזכרו בעונה הקודמת, אבל דרך הלמידה על תרבות היין שם, לומדים המון על התרבות, ההיסטוריה של כל מיני מדינות אחרות. למשל, היסטוריית היין המתועדת העתיקה ביותר, היא לא מצרפת או איטליה, אלא משויכת לאזור מסופוטמיה בכלל, שזה עיראק סוריה של היום. ובגיאורגיה למשל, יש תיעוד להכנת יין עתיק יותר מכל מדינה אחרת באירופה. אני חושב שהשורה התחתונה היא שדרך מסע במדינות קצת פחות שגרתיות או מפורסמות, אולי זה תלוי את מי שואלים, מגלים עולם הרבה יותר מגוון, עם המון זני ענבים מקומיים וטכניקות שונות לייצור יין. אז את הפרק הראשון אני אקדיש דווקא למדינה שהפתיע אותי לטובה כשביקרתי שם ונתנה לי את ההשראה להמשיך את הפודקאסט הזה, ומדובר ברומניה. מדינה שכשאנחנו חושבים עליה המילה יין היא לא הדבר הראשון או אפילו השני או השלישי או הרביעי שעולה לנו בראש. אז בואו נתחיל. אז רומניה היא מדינה גדולה מאוד במזרח אירופה. היא מהווה את הצומת בין אזור הבלקן מדרום ובין מדינות סלאביות נוספות כמו מולדובה ואוקראינה מצפון. ועל אף הקרבה הזאת להרבה מדינות סלאביות מכל הצדדים, המדינה הושפעה רבות מהמערב בעברה. הדבר הזה קודם כל בא לידי ביטוי בשם שלה. רומניה זה שם שניתן לה עוד מהכיבוש על ידי האימפריה הרומאית. וגם לידי השפה הרומנית. בניגוד לשפות סלאביות של כל המדינות השכנות, רומנית שייכת לקבוצת השפות הלטיניות, והשפה הקרובה ביותר לרומנית היא דווקא איטלקית. עכשיו, כאלה מדינה במזרח אירופה, יין הפך ממש לחלק בלתי נפרד מהתרבות הרומנית, ולצד הבירות המקומיות, היא מהווה את המשקה האלכוהולי האהוב ביותר. נציין גם שרומניה ידועה מאוד בשל הצויקה שלהם, מעין ברנדי שזיפים. יש עדויות ארכיאולוגיות להכנת יין באזור עוד מלפני הכיבוש הרומאי. מדובר על לפני 6,000 שנה, כפי שנצפה במדינות אחרות מאזור מסופוטמיה כמו גיאורגיה ומזרח התיכון. זאת המדינה האירופאית, זה עוד נתון מעניין. זאת המדינה האירופאית השישית הכי גדולה בייצור יין. היא נמצאת ברשימה הזאת אחרי איטליה, צרפת, ספרד, פורטוגל וגרמניה. אז ענייני היין במדינה לא היו כל כך מוסדרים בעבר, וב-2007 רומניה נכנסה לאיחוד האירופי. בשביל לעשות את זה היא הכינה תשתית מסודרת לתעשיית היין שלה בשביל חוקי יין, אזורי יין, דרגות שונות של ציון גיאוגרפי ליינות שונים. נגיד ברומניה מותר להשקות את הגפנים על פי חוק, אבל הדבר כמעט אינו נחוץ בגלל הגשמים במדינה. ואם נעבור על חוקי היין בצורה מסודרת, אז הם מזכירים לנו בצורה מאוד מאוד חזקה את מה שאנחנו מכירים כבר ממערב אירופה. אז מבחינת חוקי היין, כמו בהרבה מדינות, לרומניה יש שלוש רמות של ציון גיאוגרפי. הרמה הכי בסיסית זה וין דה מסה, זה פשוט מציין שמדובר ביין רומני. זה הכל. הרמה הבאה היא רמה של IGP, אינדיקציה גיאוגרפיקה. בגדול זה דומה ל-IGP של אירופה, של צרפת, של איטליה. בגדול 85% מהענבים אמורים להגיע מאזור יין מוגדר, והענב חייב להגיע להבשלה של מינימום 179 גרם סוכר לליטר בעת הבציר. ברומניה יש התייחסות לרמת ההבשלה של הענבים שאנחנו לא רואים בהרבה מדינות אחרות. הרמה הכי גבוהה, כמו שיש באיטליה למשל, זה DOC, Denumire de Origine Controllata. ובעצם ברומניה ה-DOC מציין שהענבים הגיעו רק מאזור מוגדר מסוים, ולפי רמת הבשלות של הענבים בבציר אנחנו מחלקים את ה-DOC לכמה תתי סוגים. הסוג שהכי נפוץ לראות זה DOC CMD. אנחנו רואים את זה על בקבוקים כשהענבים בבציר הגיעו לרמת הבשלה מיטבית לפי מה שנקבע בחוק, שזה אומר מינימום של 187 גרם סוכר לליטר. הרמה הבאה זה DOC CT, שזה עבור ענבים שנקטפו בשיטה של בציר מאוחר, ואז אנחנו מדברים לפי החוק על מינימום של 220 גרם סוכר לליטר, שזה כבר די הרבה. ולבסוף, ה-DOC CIB ניתן ליינות שנעשו מענבים שנגועים בבוטריטיס, או שנקטפו כצימוקים, ואנחנו מדברים פה לפי החוק על מינימום של 240 גרם סוכר לליטר. אז יש התייחסות ממש ממש משמעותית בחוק לרמת ההבשלה של הענבים בעת הבציר, אבל כמו שאנחנו רואים, הציון הגיאוגרפי מתייחס למיקום שבו גודלו ענבים, ובדומה לעולם החדש דווקא, אין ממש התייחסות לזני ענבים מותרים פר אזור. אז זה נגיד הבדל משמעותי שיש בין רומניה לאיטליה או צרפת למשל. ואנחנו נראה שהענבים שאוהבים להשתמש בהם כמעט הכי הרבה, הם הרבה פעמים זנים בינלאומיים. מבחינת גיאוגרפיה ואקלים, רומניה נמצאת בקווי רוחב יחסית זהים לצרפת, שזה מעולה מבחינת ייצור יין, והטופוגרפיה שלה מאוד מגוונת. קודם כל, ברומניה יש רכס הרים די גדול. רכס ההרים של רומניה זה ההרים הקרפטיים. הם מגיעים מהצפון של המדינה ומתקלים למעין טבעת סביב מרכז המדינה. הטבעת הזאת היא בעצם אזור טרנסילבניה, ובתוך הטבעת השקועה הזאת יש כל מיני ערים גדולות, נגיד ברשוב, עיר מאוד מפורסמת. דרום המדינה זה אזור נמוך יותר, הוא מכיל את עיר הבירה בוקרשט, שבעצם הוא תחום מצפון על ידי הקרפטיים, טרנסילבניה, ומדרום הוא תחום על ידי ערי הבלקן של בולגריה. כל האזורים האלו שציינו עכשיו רחוקים מאוד מהאוקיינוס, ככה שמבחינת אקלים, רוב רומניה מאופיינת באקלים קונטיננטלי. אז אנחנו מדברים על חום גבוה בקיץ וקור קיצוני עם שלגים בחורף. האזור היחיד שמקבל השפעה ימית יותר הוא דווקא האזור של המזרח ברומניה. מזרח רומניה זה אזור שגובל בים השחור, אז רק באזור הזה יש לנו מעין מיתון של הקיצוניות בין החורף והקיץ, והאקלים יחסית דומה. מבחינת זני הענבים, לרומניה יש מגוון של זנים מקומיים. האדום המפורסם ביותר שלהם נקרא פטסקה נגרה. פטסקה ברומנית זה אלמה, אז האלמה השחורה. והלבנים המפורסמים ביותר שלהם נקראים פטסקה אלבה, אלבה זה לבן, אז האלמה הלבנה, ופטסקה רגלה, שרגלה זה רויאל, אז האלמה המלכותית, אני מניח. הפטסקה רגלה ואלבה הלבנים הם גם הזנים הניטאים ביותר במדינה. ועם כל זאת, יש הישענות רחבה מאוד על זני ענבים בינלאומיים. אז נגיד האדומים הנפוצים ביותר שאנחנו רואים הבינלאומיים הם קברנה סוביניון ומרלו. בנוסף יש גם הרבה פינו נואר, שזה מאוד הגיוני בגלל שהרבה מאוד מאקלים ברומניה די דומה לאקלים בורגון. ומבחינת הלבנים הבינלאומיים אנחנו רואים שימוש רחב בסוביניון בלן, שרדונה, פינוגרי ומוסקט. חוץ מכל אלה, יש גם שימוש משמעותי בזנים שמקורם באוסטריה. אז אנחנו רואים דברים כמו בלאו פרנקיש בזנים האדומים, וולש ריזלינג בזנים הלבנים. אז בעצם נשאר רק לדבר על אזורי היין של רומניה. בהכללה, אם נסכם את זה באיזה משפט אחד, אפשר להגיד שהאזור הדרומי של המדינה, מתחת להרים, מפורסם יותר בגלל העינות האדומים שמייצרים בו, והאזור הצפוני והמערבי, שזה בגדול ההרים והגבול עם הונגריה, מפורסמים יותר בשל העינות הלבנים. עכשיו, יש הרבה מאוד דרכים לחלק את רומניה. אני אוהב לחלק אותה למספר חבלי ארץ היסטוריים. נגיד, טרנסילבניה, וולאכיה, מולדוביה, דוברוז'ה ועוד. אז רובם המוחלט מכילים הרבה אזורי יין רשמיים, ונכון להיום יש מעל ל-30 DOC רשמיים, לא כולל 10 DOC ליינות מבעבעים, ומעל ל-10 IGP רשמיים ברומניה. אז אנחנו נזכיר את כל חבלי הארץ הגדולים, ואם יש DOC שחשוב לציין, נדבר עליו. ונתחיל עם וולאכיה. וולאכיה מהווה את העמק הדרומי של המדינה. בעצם מצפון יש לנו את טרנסילבניה, הערים של טרנסילבניה, ומדרום יש לנו את בולגריה ואת ערי הבלקן. בין היתר בוולאכיה יש לנו את עיר הבירה בוקרשט. האזור הזה הוא מעין עמק שמופיין בקיץ חם ויבש. אמרנו אקלים קונטיננטלי, והוא מתאים לייצור של עינות איכות. מחלקים אותו היום לשני חבלי ארץ. יש לנו את הצד המזרחי, מונטניה, ואת הצד המערבי שלו, אולטניה. היום יש כ-9 DOC שונים רק באזור הזה, והמפורסם ביותר שם הוא אזור דיאלומארה, אזור שבעיניי חשוב לדבר עליו באיזה שני משפטים. אז DOC דיאלומארה, מוולאכיה, זה אזור היין המפורסם ביותר עבור עינות אדומים ברומניה. האזור הזה נמצא, אפשר להגיד למרגלות הערים הקרפטיים מדרום-מזרח, בצפון חבל מונטניה. בפשטות מדובר בשעה נסיעה צפונה מבוקרשט, אז זה אזור שיחסית קל להגיע אליו. אנחנו מדברים בעצם על מדרונות של ערים שפונים דרומה, ומעניקים חשיפה גבוהה לשמש, זה לצד החום בקיץ, בגלל האקלים הקונטיננטלי, נותן לנו בעצם יכולות הבשלה מאוד גבוהות לענבים. אז יש לנו פוטנציאל לעינות אדומים עשירים. מהצד השני, העינות הלבנים שם בדרך כלל מגיעים לחמיצות בינונית בלבד, בגלל החשיפה הרבה לשמש שיש באזור. ובניגוד לאזור הזה יש לנו בעצם את טרנסילבניה. טרנסילבניה זה, כמו שאמרנו, בעצם האזור שמכיל את הטבעת ההררית עצמה במרכז המדינה, יש שם 5 DOC שנמצאים סביב נערות שזורמים באזור והם מוקפים בטבעת ההררית. נגיד, אלבה יוליה זה אחד מהם, טרנאווה זה DOC נוסף, והאקלים הקר והקונטיננטלי בטרנסילבניה מתאים דווקא לייצור של יין לבן ומבעבעים, וגדלים בו בשפע כלל הזנים. שהעיקריים שאנחנו רואים שם הם הפטסקה אלבה ופטסקה רגאלה. לא ציינתי אגב, אבל וולאכיה נחשבת בעצם לבית של דרקולה. לא דרקולה מהסיפורים, אלא בעצם הדמות ההיסטורית ולאד המשפד שעליו ביססו את דרקולה. אפשר להגיד שטרנסילבניה וולאכיה הם האזורים המפורסמים ביותר, אבל יש לנו עוד כל מיני חבלי ארץ קצת יותר קטנים. נגיד לדוגמה יש לנו את מרה מורש, קרישנה ובנת. שלושה חבלי ארץ בגבול הצפוני מערבי של המדינה, שמהווים בעצם את הגבול עם אוקראינה, הונגריה וסרביה, בהתאמה. אין שם הרבה DOC, הארבעה המפורסמים ביותר זה קרישנה, מיניש, ריקס ובנת. ובנוסף לשימוש בזנים רומנים ובינלאומיים, יש שם שימוש נרחב בזני ענבים מקומיים נוספים, למשל קדרקה ומוסטואסה, שהשימוש שלהם, הם לא זנים שידועים כל כך, אבל השימוש שלהם מקושר בצורה היסטורית להכנת יין באימפריה האוסטרו-הונגרית. קצת הגיוני בהתחשב בזה שמדובר באזורים שנושקים להונגריה והיו חלק מהאימפריה. אזור נוסף מאוד מפורסם ברומניה זה אזור מולדוביה, לא להתבלבל עם המדינה מולדובה. מולדוביה זה שם של חבל ארץ בצפון מזרח רומניה שגובל במדינת מולדובה. מדובר בעצם באזור יחסית רחב דווקא ומגוון, בניגוד לאזורים הקודמים, מרה מורש, קרישנה וכו'. מולדוביה זה אזור עם מעל לעשרה דיוסי שונים רק בתוכו, והם בעצם משמשים למגוון מאוד רחב של ינות. אז ממולדוביה אנחנו יכולים לראות ינות לבנים בכל רמות הסוכר שיש, וכבר ראינו שרומניה מאוד מאוד מקפידה על רמות הסוכר של ענבים בבציר, ויש לנו אפילו תקן מיוחד לינות עם רמת סוכר גבוהה מאוד, אם זה מילט ארווסט או מבוטריטיס. בנוסף יש להם במולדוביה רוזה שמכינים מזן מקומי, בוסויאקה דה בוחוטין, שמשמש בעצם רק לרוזה. ואנחנו גם יכולים לראות שם אדומים יבשים, אדומים חצי יבשים, כלומר מבחר די מרשים. ולבסוף יש לנו אזור יין נוסף מאוד מעניין, שזה אזור דוברוג'ה, שזה חבל הארץ בדרום מזרח רומניה. והוא שונה מכל השאר, כי בעצם הוא נמצא על גדות הים השחור, ומכיל בתוכו את הדלטה של הדנובה. אז יש בו השפעה ימית משמעותית לעומת שאר המדינה. ובכך בעצם יש פחות שינוי טמפרטורות בין עונות השנה. אז אנחנו מקבלים עונות עם אופי שונה לחלוטין מהאזור הזה. ולמרות שהאזור הזה הוא אזור יין עם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה, באופן כללי אנחנו רואים שאזורי יין שנמצאים על ימה כלשהי, הם בדרך כלל מתפתחים מהר יותר, בגלל שיותר קל לעשות איתם מסחר, אם זה בין ספינות וכו'. אז למרות שמדובר באזור יין עם היסטוריה מאוד ארוכה, אזור הדלטה של הדנובה דווקא זה אזור שצומח ומפתח בשנים האחרונות, בתור אזור יין שמייצר יינות איכות. ואפשר להגיד שבעצם בכך סקרנו את חבלי הארץ המפורסמים של רומניה ואת אזורי היין המפורסמים של רומניה. כמובן שיש עוד המון על מה לדבר. לרומניה יש עוד הרבה מאוד זני ענבים מקומיים שלא דיברנו עליהם, הרבה אזורי יין נוספים. אפשר לדבר עליה שעות כמו על כל מדינה אחרת, אבל צריך להתמקד איכשהו. ובעצם אפשר להגיד שעד כאן הפרק הנוכחי. אני מקווה שנהנתם. הפרקים הבאים יעסקו בעוד הרבה נושאים חדשים. נושאים שאולי מדברים עליהם פחות, אבל לדעתי חשוב להכיר. נגיד, בנסיעה הבאה שלכם לרומניה, עכשיו תוכלו לתכנן איזשהו טיול יין קטן לאיזה אזור יין. אז נתראה בפרק הבא.